חדרים, צלילים באים הולכים, עבר עוד לילה. תראי עבור הרבה שנים, רק שלא הרגשנו, המשכנו הלאה. שדות סגורים בחדרים, צלילים באים הולכים, עבר עוד לילה.
רדיו סול סי.או.אי.אל, הרדיו של ישראל.
עבדתם כל החיים, הילדים גדולים, המשפחה מגיעה בשבתות ואתם דואגים להם. אנחנו נדאג לשקט שלכם. בלובר, יוצרים עתיד בטוח. אז מה עושים ואיך יוצרים את השקט הנפשי? חייגו עוד היום לייעוץ חינם 050-5289-292 או גשו למשרדים אורי מקלב 3 ביהוד. בלובר, שיווק פנסיוני, ביטוח ופיננסים. יש מי שידאג לכם בעתיד.
הולי בייגל.
הולי בייגל.
הולי בייגל מתמחים בשירותי קייטרינג חלבי כשר למהדרין לכל אירוע ובכל רחבי הארץ. אירועים פרטיים ואירועי חברה. תפריט עשיר ומגוון הכולל מבחר מגשי ירקות וסלטים, מבחר גבינות, דגים מושנים, פשטידות, פסטות, קינוחים ועוד. מתמחים בעמדות הגשה לאירועי חברה. טלפון להזמנות 1-750-1110. הולי בייגל.
הולי בייגל.
1-750-1110. הולי בייגל.
הולי בייגל.
הולי בייגל מודיעין, קייטרינג חלבי למהדרין, שמח להעניק שולחן קינוחים בעלות של 1,500 שקלים. כן, 1,500 שקלים. מעל 100 אנשים ורק ללקוחות רדיו סול. הולי בייגל.
הולי בייגל.
1-750-1110.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
של רדיו סול בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול באולפן, דרור בוקצ'ין ואופר לוין.
צהריים טובים, אופר.
שומעים אותך, בוא תבדוק רגע את המיקרופון מספר 3. רגע, אז כנראה עכשיו. לא,
לא טוב, לא טוב.
עכשיו, עכשיו.
איך שומעים פה?
פה שומעים מצוין ופה. פה לא שומעים, תכף אנחנו נפתור את הבעיה. זה לא בעיה, הכל בסדר. אבל, 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 כמו תמיד, יש אצלנו על הקו את משה ריקובר, מה עניינים ריקו?
בסדר, מה קורה?
אנחנו בסדר, איך שומעים?
אותך שומעים, אותך אף פעם לא שומעים טוב האמת.
מה, לא, אתה סתם מגזים.
איזה ריקו.
תנו קצת, מה, פינת הירידה היומית, לא השבועית.
מה נשמע? מה חדש בעולמנו?
מה חדש, האמת שכל כך לח בחוץ, חם, חבל על הזמן, נדלן יבש אבל.
אין פועלים.
לא תמזג אוויר.
כי אין פועלים.
כן, גם אין פועלים, ואפרופו פועלים, וואי, תאמין לי דרור, אנחנו כבר משדרים אחד לשני בראש, בלי לדבר אפילו. כי האמת שזה אחד הדברים שרציתי לדבר עליהם, יש את האשרות שיכול שלא יחודשו להמון המון, למאות עובדים טורקים, מחברה מצוינת שנקראת אילמזלר, שבונה כבר 20 שנה בארץ, כמעט כל מגדל גבוה שיש באזור המרכז, זה נבנה על ידי, לא כמעט, הרבה מאוד, לא, יש עוד הרבה חברות אחרות, אבל הרבה חברות, יזמים שלוקחים את החברה הזאת, ויש איזשהו עננה כבדה עכשיו מעל הראש של העובדים הטורקים האלה, אנחנו מדברים על אלף ומשהו שמתוכם מאות עובדים אולי לא יחודש להם היתר לעבוד. אנשים שנמצאים, נכון, יש חוקים יבשים, 10 שנים בארץ, אפשר לחדש וכו וכו וכו, ולא נעשה איפה ואיפה בין עובדים סוציאליים שמטפלים במבוגרים ובכאלה שלא מסוגלים, שצריכים, שלהם לא מחדשים. אבל יש לנו איזושהי בעיה בארץ, אין ידיים עובדות. לצערנו הבן שלי לא ילך לעבוד בברזלנות, או לא ילך לערבב בטון, לצערי, כן? כי חבל, כי זו עבודה טובה שמרוויחים בה לא רע. אבל אין לנו ידיים עובדות במדינה. השבוע למשל, יש אחד של אחינו הדרוזים והמוסלמים, שבוע שלם, האתרים בהולד, פשוט לא עובדים בהם. עכשיו, זה לא הגיוני כל המצב הזה. עכשיו, לקחת כמה מאות עובדים, ואנחנו מכירים כבר את בעיית הבנייה בארץ, זה לא הגיוני. עד שבוע עובדים חדשים, אילמזלר יכולים לפתור את זה, ועובדים חדשים.
אנחנו רואים שמגרשים לא רק עובדים, אנחנו רואים שגם ילדים שנולדו פה לאימהות שעבדו, והם כבר 13 שנה פה היום, נשלחים גם אחרי יכולת ערעור לחזרה לארץ מוצאם. ריקו, אתה איתנו? ריקו ירד מהקו.
לא, לא. אני פה, פשוט שיחה ממתינה איתה לי תוך כדי, אז שמעתם רעשים.
הבנתי. אין ספק שבעיית, אתה מדבר כרגע על אי הערכת ויזות לעובדים קיימים, אנחנו יודעים מהקבלנים, הלחץ מאוד גדול לקבל ויזות לעובדים חדשים שהם לא מקבלים, ולכן אנחנו גם אומרים הקבלנים, חלק מהסיבות שאנחנו מאחרים במסירת דירות ושמשך הזמן לבניית דירה בישראל הוא מתארך ומתארך, זה הסיפור של הידיים עובדות.
הסיפור של הידיים העובדות, הפועלים נקרא להם הפשוטים אבל המסורים, כל כך חסר, לא רק הם אגב, גם ידיים, גם ניהול, חסר גם מהנדסי ביצוע, מנהלי פרויקטים, ממש 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 חסר, אני מכיר הרבה חברות שמחפשות הרבה עובדים טובים. קשה היום להשיג, למה? לא יודע להגיד. יש שכר טוב, יש תנאים טובים, זה התרגשות מדהימה לראות פרויקט שהוא מתחיל ונגמר, זה מחמם את הלב, זה אחד הדברים הכי כיפים שיש בנדלן, זה כל כמה שנים רואים איזשהו פרויקט חדש, זה כמו תינוק נולד, ולא רוצים לעבוד, קשה. חם,
אתה יודע, בחורף. בתפיסת העולם שלך, ריקו, זה עוד סיבה למה מחירי הנדלן עולים. פחות ידיים עובדות, ידיים קיימות עולות יותר, והדירה מתארכת, אז העלויות מתארכות, ואנחנו חווים עוד סיבה למה בעצם מחירי הדירות ממשיכים לעלות.
זה לא, אתה צודק, זה לא...
מסכים איתך שזה לא הסיבה העיקרית, אבל זה עוד, לא. עוד זה פרמטר.
גם, זה גם אבל. שוב, זה גם. אתה יודע, פעם קנינו דירה ב300,000 שקל, קומה שלישית בלי מעלית, במרכז פתח תקווה. עכשיו זה, מישהו בנה אותה. כלומר, היום אנחנו מדברים על מחיר בנייה של פלוס מינוס 4.
לא, ריקו, יש עוד נקודה. הנקודה היא שאם יזם, העלויות המימון של היזם עולות, כי אם הוא ציפה למכור את הדירה, להכניס את הדיירים לדירה ולקבל את התשלום האחרון אחרי 18 חודש, וזה לוקח לו 24 חודש או 30 חודש, אז עלויות המימון שלו עלו, עוד סיבה להתייקרות.
לכן כן, יש הרבה פרמטרים, האמת שאני חושב ששווה להקדיש לזה תוכנית שלמה, אולי נביא שמי שיוכל ככה לעזור לנו בקריאת דוח אפס ונדבר על זה, כי באמת שעה שלמה יכול להיות שאפשר, ששווה להשקיע בזה באיזשהו תוכנית בעתיד.
אוקיי.
ונדבר על כל העלויות, תוכנית רק איך, מה עושים עם עלויות בנייה. כלומר, קודם כל ממה זה מורכב ואיך אפשר אולי לעצור את זה, ודבר שני, למה זה כל כך יקר. שהבינו שכל הקבלנים והיזמים שכולם אומרים מרוויחים כמו חזרים, זה ממש לא. כי הסיכון שהם לוקחים הוא עצום, הוא פשוט ענק. ודיברנו רק לפני, אני חושב, שניים או שלוש תוכניות על כמות גם קבלנים וגם תעשיות לבנייה שפושטים רגל בשנים האחרונות, כי אין עבודה וכי מוסר התשלומים וכו וכו וכו.
שבוע, בהסבט הזה, רק אספר לך שהשבוע נפגשתי עם יזם על איזשהו יחידת קרקע שאני מציע למחירה או בעסקת קומבינציה ברמת גן. והבחור אסף את הנתונים, וכשהוא בנה, הוא הבין שהוא יכול, רווח הקבלני שלו יהיה מיליון שקל. ואז הוא אומר, תראה, שלוש שנים, מיליון שקל, אני אצטרך להכניס את היד לכיס. לא שווה לי בשלוש שנים, שזה פרויקט יחידי שאני עושה, כי אני קבלן ויזם, להכניס את היד לכיס כל כך עמוק.
שהוא מחלק את השנה, את המיליון שקל, לשלוש שנים, 36 חודש.
ותיקח עוד את הבלתי צפוי, ו...
וגם יש עליו סיכונים, זה לא 100% בטוח.
והסיכון הוא במלוא עליו, ברור. והסיכון הוא במלוא עליו. וכך התאחרות כזאת או אחרת, כמו שדיברנו הרגע, או פחות ידיים עובדות, או עלייה קנה בחומרי הגלם, שכמובן בא לידי ביטוי בדוח אפס שציינת קודם. ואנחנו, אומר היזם, אין כדאיות כלכלית.
ואנחנו נראה... בוא נדבר שנייה על חומרי הגלם. דיברתי לפני בדיוק שלושה ימים, עם ספק ברזל, ברזל הבניין.
כן.
מאוד מאוד גדול, אחד משלושת היבואנים הגדולים שיש בארץ. הוא אמר לי, שאלתי אותו איך בתקופה האחרונה, הוא אמר לי, השארתי עכשיו אצל מישהו 50 מיליון שקל. מה זה אומר? שנתן סחורה, חברה פשטה רגל, ואין לו סיכוי בשנים הקרובות לקחת את הכסף חזרה אל הדרך בתי משפט, ולכו ותדעו איך...
וגם את זה הוא לא יקבל.
קשה לי להאמין.
עכשיו.
רגע.
בוא שנייה רק נמשיך את זה, אוקיי. דרור, ברשותך.
כן, כן.
את ה-50 מיליון האלה, הרי בסוף הוא לא יפסיד. מה הוא יעשה? את הברזל שיש לו, הוא יחלק בין זה, הוא בשנה, שנתיים הקרובות, הוא יעלה את המחיר כדי לחסות על ההפסד הזה. עכשיו, זה בדיוק מי קונה את זה? קונים את זה קבלנים נוספים שהולכים לבנות. מה קורה? מחיר הברזל יעלה. עכשיו, יותר מזה, בגלל שיש עכשיו באמת בעיה, בואו נגיד, נדבר, נגיד עוד פעם את המילה עצמה, מיתון, בגלל שיש את המיתון, שלא מדברים עליו, אבל הוא נמצא, הוא כבר פה, גם אותו ספק ברזל, הוא לא ימכור לכל אחד את הסחורה שלו, כי הוא ירצה, כי עכשיו הוא יותר נזהר.
הוא כבר נעקץ פעם אחת.
נכון, מה זה אומר?
קשה לי להאמין דרך.
כל היזמים הקטנים יקנו במחיר הרבה יותר גבוה, מספקי משנה.
זה תמיד נכון. אבל, פה אני אומר לאנשי עסקים, אני לא נראה לי שצריך לתת להם את השיעור הזה. אבל כשאתה נותן למישהו אשראי בגודל של 50 מיליון שקל ואתה לא ביטחת את עצמך מול חברת ביטוח, יש פה איזשהו חוסר אחריות עסקית משווע. אני מתקשה להאמין שאתה נותן ללקוחות שלך, מספק להם סחורה בהיקפים כאלה, ואתה לא מבטח את האשראי שקיבלת. ואם לא עשיתם, יש מספיק חברות לביטוח אשראי שיודעות לבטח את הלקוחות שלכם, ו... נכון, זה עולה טיפה, אבל אתה ישן טוב בלילה, ואתה לא מספר לכולם שהפסדת 50 מיליון שקל, או השארת אותם אצל לקוח.
אתה צודק, אבל אתה יודע, אם מישהו ביחסים עם לקוחות 20 שנה, ועכשיו קרה משהו, וזה אפקט הדומינו, אותו ספק או קבלן שקנה מאותו ספק ברזל, זה לא שהוא רצה לפשוט רגל. כנראה מישהו אחר לא שילם, זה פשוט אפקט הדומינו שאנחנו כל כך מכירים.
ריקו, מה קורה בעולם הזה מבחינת, בעולם הגדול, מבחינת פשיטות רגל אצל קבלנים, יזמים, זה כמו באותם אחוזים כמו בארץ?
אני לא יודע להגיד לך, אני לא רוצה לשלוף, שווה בדיקה. יש לי כמה קשרים, כמו שאתם יודעים, בשוק הגרמני, ואנגליה הזו לא כדאי מה לבדוק עכשיו, כי התשובה ברורה, אבל אני אבדוק בשוק הגרמני, שזה יחסית שוק בטוח, מעניין אותי שם מה קורה. שאלה טובה,
וואלה,
הרמת לי.
לא, אתה יודע, פתאום נופל לי שבסימון, אני בסוף שבוע ראיתי שם תוכנית בנטפליקס, אני לא זוכר איך קוראים לה, אבל שמלווים משום יזם, מישהו לוחץ כאן על כפתורים, לא משנה, אתה איתנו ריקו?
כן, פה.
שמלווים שם יזם באנגליה, שהוא קנה שום טירת חלומות, והוא מחליט לשפץ אותה ולבנות אותה ולהפוך אותה לסמי מלון, ומלווים אותו שום 6 שנים. מגיע האדריכלים, וכל פעם הוא נתקע דרך אגב, זה היה דרך אגב, סליחה, זה היה באירלנד, לא באנג, זה היה באירלנד, והיה שם המיתון ב-2008, היה מאוד, מאוד מאוד קשה שם באירלנד, שם רחובות שלמים למחירה, וכל פעם עוצרים אותו דרך אגב הבנקים, מבחינת היזמים והקבלנים, וזה הליך שמלווה אותו, וזה דווקא מאוד מעניין, אז כן, מעניין.
ריקו, אופר רואה נטפליקס, הוא לא רואה טלוויזיה ישראלית. יצא לך להיחשף בשבועות האחרונים לקמפיין של רשות החשמל להפוך את הגגות לגגות סולאריים?
אני מצטער, אני לא הבנתי מה זה ערוצים ישראלים.
בהוט, אני יודע להגיד לך שזה 11, 12, 13 ו-20. אתה ער לקמפיין של רשות החשמל לעבור לחשמל חלופי בעיקר מאנרגיה סולארית?
ער אני, ואני מלווה איזשהו גוף מסוים גם שהולך, שאני נכנס לאיזשהו מכרז, שוק מוסדי כזה או אחר, שרוצים להפוך את הכל לסולארי. זה העתיד.
יפה, אז
ככה. במדינה כמו שלנו.
אז נכנסתי ככה בזמני הפנוי, בזמן שאופר רואה את התוכניות בנטפליקס, אז אני משוטט במקומות אחרים. והבנתי שהמדינה, במסגרת, כמו כל המדינות המתפתחות בחברות ב-OECD, קבעה לעצמה איזשהו יעד של לייצר חשמל מאנרגיה חלופית. ואנחנו, תתופתע לשמוע, רחוקים מלהשיג את היעד. ולכן רשות החשמל נכנסה ככה לאיזשהו אטרף, ויצא בקמפיין לעזור לנו להבין שאפשר את גגות הבתים, מי שגר עם בית בגג אדום, וכמובן למי שיש לו נכס מסחרי, לייצר אנרגיה ולעשות מזה כסף. אז לקחתי את השלב הזה צעד אחד קדימה, והתחלתי לפנות לחברות שפועלות בתחום, וכרגיל כשאין תכנון, אז אין, התוצאות הן בעייתיות. כי אתה פונה לחברות, והן לא ערוכות לא לקבל את הפניות, לא לתת עליהן את המענה. כשהם שומעים שהגג שלך הוא רק 150 או 200 מטר, אז הם כמובן מעדיפים להתחיל לעבוד עם הגגות הגדולים יותר, וחוזרים אליך אחרי שבועיים או שלושה, ואז הם פתאום מבינים שהם רוצים להתקדם איתך. עוד פעם, הנה הזדמנות נהדרת למדינה שיש לה שמש משהו כמו 1,700 שעות בשנה, ואפשר לייצר אנרגיה מהשמש. ואני נסגרתי בנקודה הזאת כי אמרת ירידת חומרי הגלם או עליית חומרי הגלם, אז בתחום הזה הפאנלים הסולאריים מחירם ירד בצורה משמעותית בשנים האחרונות, וזה הופך להיות בהחלט עסקה כדאית, וככל שיש לך שטח גדול יותר שרואה שמש יותר ויותר, רק שצריך לסגור את המעגל הזה, צריך לעשות את התנועת מלקחיים בין הרצון שלנו כמדינה וכרשות וכאנשים פרטיים לעשות את זה עם הגורמים
המחצים. אני חייב לספר לך, דרור, אני לפני חודש וחצי, חודשיים, זה נראה כאילו לפני שנתיים בערך, חזרתי מטיול קטן נחמד בצ'כיה. יש שם כמויות ענק של שדות סולאריים. כמויות ענק. אתה מסתכל ואתה אומר, צ'כיה, לא, אירופה.
לא מכיר את צ'כיה, אבל אני אומר לך שהמדינות האלה מחויבות להגיע ל-20% מהתצרוכת באנרגיה חלופית, שזה או רוח או שמש.
מדהים, עכשיו הולנד, כולנו יודעים, כולנו היינו בהולנד, כולנו ראינו את זה לפני 20 שנה, את כל מה שיש בטורבינות רוח האלה, לא, לא, מה שיש ברמת הגולן, ראינו את זה בצורה יפה, בדיוק, אבל אני אומר לך, נסעתי פעם, לפני 8 שנים, פעם ראשונה, יצאנו מפראג עם רכב, פתאום אתה רואה, שדות סולאריים, אתה אומר, מה שדות סולאריים?
אני התחרפנתי, חייב להגיד לכם, ברמה החברית, התחרפנתי. התחרפנתי כי, אתה יודע, אתה נוסע, מי שעוד נוסע לאילת באוטו, ברכב ונוסע דרך מצפה רמון, מגיע פתאום, כן, מגיע לצומת לולי, רואה את המגדל המוזר הזה, ומנסה להבין מה יש שם.
אתה יכול למכור כאן, אתה יכול למכור כאן חשמל, כמו שעשו עם המאגרי גז, בסדר? תחשוב על כל הנגב.
היתרון בלשים, אתה יודע, אני גר בית עם גג אדום. לשים פאנל סולארי על הבית, קודם כל, בחורף הוא לא גורם לי שום בעיה. כי במילא אני מחמם את הבית, ובקיץ הוא מפחית לי עוד יותר את הטמפרטורות בתוך הבית, מאפשר לי לייצר, תלוי בגודל הגג, חשמל בסביבות ה... יודע מה, פי פעמיים ממה שהבית שלי צורך. זאת אומרת שלא רק שהחזרתי את חשבון החשמל שלי, עוד עשיתי עוד קצת כסף.
כן.
כשאתה מגיע לחברות האלה, אתה...
אין שאלה בכלל.
ריקו, בינינו, דרור לא מכיר אותה. אבל תגיד עכשיו, אני אגיד את השם שלה, לנאורה. אנחנו על הגג שאת הולכת ליצור, נשים פאנל סולארי. מה יקרה לך?
מה יקרה לי? כנראה תצבע אותי בסגול כמו השיער שלה.
תטביע אותך בסגול.
כן, היה סיכוי כזה, אבל תשמעו, בוא, האדריכלים, יש כאן אדריכלים יצירתיים, הם יכולים למצוא גם לזה איזשהו פתרון יפה, קצת להשקיע את זה פנימה, אתה יודע, בכמה סנטימטרים שלא יראו את זה מהרחוב. כלומר, אם נבנה מראש, אם נחשוב מראש, מה עושים ואיך עושים, ויכול להיות ששווה פעם אחת לארח בתוכנית גם את הילה בייניש, מנכ"לית המועצה הישראלית לבנייה ירוקה. שווה לשמוע איך אפשר לעשות ומה לעשות, לתכנן מראש. וואלה, כנראה שנצליח לעשות משהו. הרי אנחנו שוכחים שאנחנו במדינה כאן פחות מתכננים מראש. אנחנו אומרים, אנחנו מדינת היה בסדר.
אין מספיק יקים במדינה.
תאמין לי, אם לא,
אני אצר כמה. בקיצור, ריקו, קודם כל, רק בשביל לסכם את השיחה שלנו עד עכשיו, יש לך, תוך כדי, תאזין להקלטה שתעלה אחר כך ביוטיוב, יש לך, זרקת הרבה הרבה שמות שצריך להביא לתוכנית. הסתכלתי ימינה ושמאלה, נראה לי שהיחידי שיביא אותם לתוכנית זה אתה. אז
במסגרת פרלמנט... למה, זה שיושב לתמונך, לא?
הוא כל פעם זז,
אני כל פעם זז,
כל פעם שאני מסתכל עליו הוא זז, כי יש לנו פה בעיית מצלמה.
רק מצלמה אחת, אז פשוט אני...
כידוע, משדרים באודיו וידאו את התוכנית, ובוידאו יש לנו בעיה באחת המצלמות.
אני פשוט עברתי עכשיו לעמדת הטכנאי, קונסול, כי עוד מעט אנחנו מודרים אותך משידור, וצריכים שלא יהיה רעשים.
טוב, חברים, אנחנו...
נסיים במשפט.
ביום חופש זה, שאני בדיוק עכשיו מאכיל את הגוזלים שלי, אז אנחנו נסיים במשפט הידוע שנדוש כבר, אני שומע, אגב, אני כבר הולך ברחובות ועוצרים אותי, ריקו, ריקו, רוצו לקנות דירות, נכון?
פנו אליי מחברת מדבקות, רוצים לייצר מדבקות, ביקשו את הטלפון שלך בשביל הקרדיט.
תודה, תודה.
סטיקרים ברכבים.
מה
זאת
אומרת? 10 אגורות בינינו לכל אחד, מה זה? זה לא...
עזוב, כמו המיליון שקל האלה שדרור אמר, עזוב, לא שווה.
מזכיר לך שהתחלתי לעבוד פעם בחברה שמכרה רק דקה ב8.5 אגורות, והגיעה לשווי של מיליארדים.
כן, כן. אתה לא מבין איך הגעת לנדלן אחרי שהיית בקצת... אבל בקיצור, חברים, רוצו לקנות דירות, המלאי הולך ועוזל, לא כי אין, לא כי לא בונים, כרגע לא בונים, יבנו בעתיד, כרגע הממשלה עוצרת, רוצו טוסו לקנות דירות, המחירים רק יעלו.
ריקו, כרגיל, שמחנו לארח אותך טלפונית, תראה שבוע הבא.
כרגיל גם נהיה כיף, נדבר ונתראה.
תודה, ביי. עוד קצר וממשיכים? ממשיכים?
כן.
על הכיפק. אני רוצה לשתף אותך, אופר, בחוויות שלי מהימים האחרונים, כמו שהקהל מבין, כמו שהשומעים שלנו מבינים, אנחנו בחודש הזה של אוגוסט נשארנו בארץ.
מבחירה, אנחנו, מבחירה.
מבחירה, זה אומר, אחד שאנחנו...
כי גם באירופה חם, כן. וכל המלונות עם המזוג עולים מאוד יקר.
ושתיים, הנסיעה לתוך תל אביב, אורחת דקות, מי שלא יודע, אתה נכנס לאיילון, אתה חוצה את האיילון באמצע היום או בשעות העומס, בשניות, וזה...
ויש חנייה, רמת אביב, מצאתי חנייה היום בבוקר.
אני רוצה לשתף אותך ככה בתופעה שחוויתי אותה בימים האחרונים ממספר אנשים, ו... אני רוצה שאתה, כמי שמכיר היטב את הפרק המימוני, תיתן לנו שם העברה שם. אני טוען שאנחנו כישראלים, כמו כולם בעצם, עובדים או הולכים עם העדר. ולפני כמה שנים העדר אמר, צריך לקנות דירות להשקעה, ואז אנשים רצו לקנות דירות בבאר שבע, או בדימונה, או בקריית שמונה.
או באפולה.
או באפולה, על אפולה אני רוצה דווקא לדבר. ואחר כך העדר אמר, פחות דירות, לכו יותר לעשות את זה בקבוצות רכישה. אחר כך אמרו, אם אתם כבר בדירות שמיצו את עצמם, לכו לקנות משרדים. משם זה המשיך לכו לקנות דירות, אבל בחול, כי התשואה היא שם גבוהה יותר, ואחרי שהלכו להשקיע בחול, אז אל תקנו דירות, תעשו את זה במסגרת קרן או חברה. ובשנה האחרונה אתה שומע את האנשים אומרים, לכו לקנות מחסנים לוגיסטיים, זה העתיד. עכשיו, אני לא מתווכח, אני חושב שהגל הזה הוא נכון. אני רק אומר שזה שהעדר הולך לעשות את המהלך, זה לא משפיע ישירות על הפרויקט הספציפי שאתה הולך לעשות בו. ואתה צריך את הכסף שלך, ועוד את הכסף שאתה הולך לקחת בהלוואה כזאת או אחרת, לקחת, למדוד ולנתח עם גורמים מקצועיים ולעומק. סיפור מאתמול, או שאתה רוצה...
אני רוצה להגיב לגבי העדר, אתה יודע, גם כולם הפסיקו לקנות דירות שדיברו על מע"מ אפס, כי העדר, ודרך אגב, גם מיתון זה תוצאה של עדר, מן הסתם.
נכון, זה ציפיות שמממשות את עצמם.
כן, ואני בדיוק חשבתי השבוע, אני רגע בכפר סבא, ויש אזור תעשייה מאוד מאוד גדול שפותחים, ואתה רואה כל הזמן, מאות אלפי אנשים השקיעו כבר מאות אלפי אנשים השקיעו והבטיחו ההשקעה, למה אתם נכנסים? בואו תיקחו משהו אחר, בואו... זה כמו שכולם פותחים בתי קפה, וכולם פותחים באותה שכונה, כי יש שני בתי קפה מצליחים, אז בואו נפתח גם אנחנו בית קפה מצליח, או לא יודע, או חומוסייה פתאום נוספת. צריך לזכור שזה לא בהכרח מבטיח את ההצלחה. כלומר, התא השלישי, אולי כבר יש אנשים סבעו.
לא רק זה, יש תופעה במסגרת העדר, שאתה הזכרת את הפולה והתכוונת, אני מניח, לרוב הישראל,
נכון.
שאנחנו חופים אותה, גם בדוגמה הבאה, היא זהה, הדוגמה שאני הולך לתת היא נכונה לרוב הישראל והיא נכונה לדוגמת המשרדים. מה הכוונה? רוב הישראל הוא רוב שנדמה לי יחלס 5,000 יחידות דיור, וכמות הרוכשים להשקעה הייתה מאוד מאוד גדולה. עכשיו, מה לימדנו את האנשים? לימדנו את האנשים, אתם הולכים לקנות דירה, אתה לא צריך להביא את כל הכסף מהבית. אופציה אחת זה תביא חלק מהכסף, תמשכן את הנכסים שכבר יש לך, והנה קיבלת כסף מהבנק, שמי שיחזיר את המשכנתא זה לא אתה, זה בעצם הדייר. ולקחת המשכנתא, וזה לא משנה כרגע מה הסכום, על הבית הזה או על הבית ההוא, וכמובן שקבעת להתחיל לשלם את המשכנתא לפי התחזית שלך, מתי שייכנס הדייר. איך אמר קודם ריקו, אין מספיק ידיים עובדות, תהליך המסירה יתאחר טיפה, אתה מתחיל לשלם את המשכנתא, והדייר עוד לא נכנס. כבר שקיבלת סוף סוף טופס 4, קיבלו במקביל אליך עוד אלפי אנשים שמציעים את הדירות שלהם להשכרה, במקביל אליך.
זה סיפור מחיר למשתכן, ראה ערך קריית מוצקין, מחנה
רגע,
קורדני.
רגע, לא, אני עוד לפני מחיר למשתכן, אני עוד באפולה. כמה שנים לפני זה. ומה שקורה לו, לאותו אין אדם שכבר משלם 3 או 5 חודשים או 6 חודשים, משכנתה מעבר למה שהוא תכנן. אחד, בגלל ההיצע המאוד גדול, קודם כל לא באים מספיק אנשים. שתיים, גם המחיר שהוא תכנן, זה לא המחיר שהוא יכול לקבל בפועל. ומתחיל להיות פה לחץ מטורף מצד הבנק. בוא נע, אתה לא עומד בתשלומים. איפה זה פוגש אותי אתמול? בבירת המשרדים רמת גן, נבנו מספר, ובבני ברק בוודאי, נבנו מספר משרדים, מגורדי שחקים של
המשרדים.
אתמול ביקש ממני מישהו שהגיע לי כמובן מהבסיס הכירות, לבוא לראות את המשרד שהוא קנה באחד המגדלים ברמת גן. ואתה עולה לקומה, ואתה רואה קומה שלמה של משרדונים, של 30 מטר, 30 מטר, 30 מטר, 30 מטר, עשרות משרדים כאלה בקומה. והוא מספר לי בחיוך שהוא לא היחידי, כולם קנו את המשרדים האלה להשקעה. והוא מתכנן להשכיר אותם לפי 100 שקלים למטר. שזה כמובן רחוק, כי זה מה שאמרו לו כשהוא קנה את המקום. עכשיו, כמובן שהמסירה מעט מתאחרת, הוא כבר משלם משכנתה על היחידה הזאת שהוא קנה. נכון, לא 75%
בסדר, גם הוא מממן מכיסו מבעוד מועד.
ועכשיו, מה הוא מבין? הוא מבין שהוא קיבל מעטפת והוא צריך להשקיע עוד משהו כמו 100-150 אלף שקל בשביל לעשות את המשרד הזה, בכלל שמישהו ירצה להיכנס אליו.
נכון.
הכנסה, הוצאה שהוא לא תכנן. לא תכננו הוא ואחרים. ושתיים, שבאותו מועד שהוא מפרסם, כל הקומה שלו ועוד 37 קומות מעליו מפרסמים, והוא בתחרות, והמחיר מתחיל לרדת. ואז הוא אומר, טוב, לא אכפת לי העיקר להכניס מישהו שיהיה לי פה בשנה, שנתיים הראשונות, העיקר שיעזרו לי.
כמו שאמר פעם, לא משנה בכמה זה לא נמכר, זה לא נמכר. בכמה אתה מוכר, העיקר, כל עוד זה לא נמכר.
נכון. ואז יש לו את ההוצאות של המשכנתא, יש לו את ההוצאות של הדמי ניהול, שלא מוותרים לו, ויש לו את ההוצאות של הארנונה, שאפשר לבקש נכס ריק, אם הוא ריק, לפחות פעם אחת בחיי נכס.
שזה גם כן לחצי שנה, לדעתי, נכון.
וזה, נכס ריק יכול להימשך עוד, וזה קטסטרופה. עכשיו, זה נכון למי שקנה ברובע ישראל. זה נכון למי שקונה מגדל משרדים כזה או אחר. ועוד פעם אני אומר, אני לא אומר לכם לא לקנות, אני אומר, תקנו. אבל אתם צריכים להסתכל לא צעד אחד קדימה, אלא חמישה, שישה צעדים קדימה, ופה דווקא כן נכון להסתכל על מקרים דומים שהראו בעבר, ועל פיהם לנתח מה צפויה להיות ההתנהלות. כי אם רכשת משרד של 30 מטר, ואתה יודע שבמקביל אליך יש עוד 150 אנשים שקנו משרדים של 30 מטר להשקעה, ביום אחד יפרסמו 150 איש משרד 30 מטר להשקעה.
אני טוען שהדבר הזה שנקרא משרדים להשקעה, זה בועה שתתפוצץ איפשהו. כי תסתכל, אתה יודע מה? בואו נלך רגע למשרד הישן שאתם ישבתם בו. אנשים מחפשים משרדים חדשים.
ברור.
הם עוברים כל הזמן ממשרדים. אני כבר שמעתי על אנשים שגרו, שהמשרד שלהם היה בבסר 1 ועברו לבסר 3. כלומר, הם כבר לא משדרגים ממשרד ישן בין משנות ה-70-80, הם כבר משדרגים ממשרד משנות ה-2000 ל-2010 ל-2020.
כן.
כלומר, אנשים... עכשיו, כמויות הבניינים הנטושים דומה למשרדים שאתם ישבתם. אני בטוח שהמשרדים איפה שישבתם.
אתה צריך לראות את התמונות, אתה תהיה בשוק. אתה תראה, הוא שולח לי וואטסאפים שאני אביא לו דיירים. אתה צריך לראות איזה השקעה הוא עשה במבנה. אתה לא תזהה את המקום. הוא השקיע, לדעתי, 100 ומשהו אלף שקל באותו משרד של 120 מטר.
איפה שאתם ישבתם.
איפה שאנחנו ישבנו.
אבל אתה יודע מה ההבדל? שכנראה הנכס שייך לו ב-100% ולא שותפות עם הבנק. ואין, פרט לאולי דמי ניהול, חשמל ודברים, זה הדבר היחיד שיש לו על הצוואר, לעומת זאת, שאתה מסתובב באזורים, זו, בוא, אני, אזור תעשייה ברעננה, משרדים, 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 בנק X, Y, Z נותן מימון משכנתא, זה נראה מאוד מאוד מפתף, אתה מדבר איתי גם על אזור רמת גן, שם אותו בן אדם שלא מצליח למכור, כי השכן מוכר ב-5 שקלים יותר זול למטר.
ברור.
אין כאן... מי שדרך אגב השמה בהכל זה גוגל, לדעתי, שסינברה את כולנו עם המשרדים הענקיים והיפים שלה בבית אלקטרה.
כן.
היא עשתה איזשהו שינוי בדבר הזה, ואחריה הגיעה לכאן ה-WeWork, שהם פתחו את זה בגדול. אבל דרך אגב, הפתרון לכל המשרדים האלה זה למצוא חברה שתיכנס פנימה. שתיכנס ותזכור 2-3 קומות מאותו בן אדם. ודרך אגב, זה מה שהם עשו. כל הקבלנים שבונים בתים, סליחה, שבונים את המשרדים, אותו יזם, בא ואמר, אוקיי, אני עכשיו מוכר את הקומות, מפרק את הקומות לאנשי מחיר, כלומר...
יפה, אז גם על זה אני רוצה לדבר.
שיר ונדבר? או נמשיך לדבר?
אוקיי.
שלא נטיש את המאזינים.
כן. אז אני רואה את ניטאי ואת אייל ואת הארד,
כן.
ואת הילד ואת שלומי, ככה זה מה שאני מצליח לראות מבין עשרות המאזינים שיש לנו בפייסבוק. אנחנו יוצאים לשיר קצר, אתם מוזמנים להישאר, להקשיב ולחזור אלינו.
כן, אז
אם
זה...
יש לנו סיפור מעניין.
מה שמתי? אפרים שמיר, אני חושב. כן.
שרק דיברתי ואמרתי שירה בייחוד כשחיסרתי אחרי בחורה ומאז התבגרתי הבנתי מה הבעיה אולי בלב זה פוגע אבל לא במטרה הזמן החוץ לי רק עצב אורות נוצצים מכנסיים עם משי רחבת ריקודים ובולי בולי והרבה אורות כי כשאני מתגורע רוקד לכל הפנות
כי שכחתי כבר איך. אני לא מתבדע, המקסימום מחייך. לא רוצה לסובב להם את הראש במילים, את זה אני משאיר לאינטלקטואלים. הזמן החוץ לי רק קצב עוד נוצצים, נכנסיים ממשי רחת ריקודים.
ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, דרור בוקצ'ין, מה עניינים?
בסדר גמור, אופר.
ואנחנו, שנינו עכשיו בצד הזה, זה מה זה מוזר להיות בצד השני של
בצד של המרואיין.
מרואיין, לא, למרות שכן. אמרתי...
התחלתי לספר לך שיש לי איזה שטח באחת ממרכזי הערים במרכז תל אביב, שאפשר על 7 דונם להרים 70,000 מטר של משרדים. והפנייה הראשונה שלי הייתה לחבר שמחזיק, אני חושב, את חברת הנדלן, היזמות הנדלן הכי איכותית וגדולה בישראל, שאמר לי, תשמע, מיצינו שם את הפוטנציאל, זה פחות מתאים לי. ואז קצת בשיחה הלכנו קצת לנושא של עירוב שימושים, כי זה נכון שהיום לשים רק מגדל משרדים זה כבר פחות רלוונטי במקומות הצפופים מאוד.
נכון.
וזה יהיה נכון לערב שם שימושים, להכניס קצת מגורים וקצת מלונאות וקצת קופות חולים ואפילו איזה בית חולים כזה או אחר או מרפאות כאלה ואחרות, וכמובן מסחר בקומות הנמוכות, כי לשם צריך ללכת, אי אפשר לעשות מבנה שהוא רק משרדים, בטח לא באזורי התעשייה המאוד מאוד צפופים שלנו, שאנחנו מרגישים שיש איזשהו עודף בהם, ואתה רצית להגיד, אתה חושש שזה עשוי להיות פלופ מגדלי המשרדים.
ברור, זה בועה, זאת תהיה בועה. אני בטוח, אתה יודע מה, אבל פתאום תוך כדי שאתה מדבר איתי, אני חושב על משהו אחר. אולי הבועה הזאת דווקא תתפוצץ ותביא לנו משהו טוב.
מגורים במקום?
מגורים.
זה לא כל כך פשוט.
בסדר, זה לא פשוט, אבל באיזשהו שלב שאנחנו נהיה כאן פיצוץ אוכלוסין, וכולם רוצים לגור חדרה גדרה, בועחה 0-3, וכן באזור רמת גן, רחוב בסר נקרא, לא? לא, על שם דוד, על שם דוד בן גוריון. יש שם מאות אלפי אפשרויות למגורים, נכון, זה לא דירת 4 ו-5 חדרים, אבל זה יכול לתת מענה מאוד 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 טוב. זה יכול להיות ש2.5 מגדלים, או חצי מכל מגדל, יהפכו אותם למגורים.
אתה רואה אותם, באזור של צומת אלית, אתה רואה מגדלים שהם משולבים?
הבניין של משה אביב, לדעתי, נכון? קוראים לו?
כן, משה אביב הוא אחד מהם.
הוא חצי ממנו. אני דרך אגב, יצא לי להיות באיזשהו פגישה מפוקפקת, אני לא אציין אפילו עם מי, בקומה האחרונה, בדירה של, שהוזכרה לטובת משרד.
אני אספר לך אחר כך מי זה.
כן, הוא כבר בכלא.
לא. אני יודע על מי אתה מדבר.
כן, אמרנו, טוב, תודה רבה, ולהתראות, נוף יפה, יש לך מאחר.
גם אלינו הוא פנה שנמכור לו שתי דירות, אתה יודע איפה?
כן.
יש בביאליק אחד מלון רימונים.
כן, יותר אחד.
אבל אני רוצה דווקא בשיחה הזאת רגע לעשות סדר, דווקא בנושא המשרדים, לפני שנהרוג אותם לגמרי, הרי אנשים קונים משרדים משתי סיבות. הסיבה אחת, לשימוש עצמי, אגב.
שזה בסדר.
יפה, רגע, נדבר עליהם עוד שנייה. רק מבחינת נתונים, 75% מהעסקים במדינת ישראל יושבים בנכסים שהם לא שלהם. הם יושבים בסחירות. רק 25% בעלי עסקים בישראל יושבים בנכסים שלהם. עכשיו, זה לא מידע מעודכן, זה מידע שיש לי מלפני הרבה שנים. אני לא יודע אם זה השתנה בצורה משמעותית והרבה. שווה לחפש את האינפורמציה הזאת. אבל יש היגיון בלקנות משרד לשימוש עצמי, ויש גם היגיון בלקנות משרד כהשקעה. בואו רק נבין שנייה, מה כבעל משרד, שאתה אומר לעצמך, רגע, יכול להיות ששווה לי במגדל החדש שבונים, וזה לא משנה כרגע איפה, לקנות 100 מטר לצרכים, לשימושיים העסקיים שלי. מה צריך לזכור? צריך לזכור, ואני לא עושה את הניתוח של רואי, הפיננסי של רואי החשבון אטומו, אבל רק לתת אחד, זה השקעה. אתה לא יכול להוציא, את הכסף אתה קונה מכסף אישי שלך, או מרכישה באמצעות מימון כמובן.
נכון, אבל זה ההתחייבות היא שלך.
יפה, זה אחד. שתיים, לעומת זאת, בתום, בוא נלך רחוק, 15 שנה, שתשלם את המשכנתא, במקרה ההגיוני, הנכס הוא 100% בבעלותך או בבעלות העסק שלך. נכון. ואני לא נכנס כרגע אם זה היה נכון לקנות כעסק, מטעם העסק או כהשקעה פרטית. לעומת זאת, כשאתה סוחר, אין לך התחייבות ארוכת טווח, ואחרי 15 שנה ששילמת את אותו סכום, נשארת עם כלום ביד. אבל התשלומים נחשבו לך כהוצאה.
זה מאוד מאוד תלוי איך אתה מסתכל. אתה יודע מה, אם אתה משרד רואי חשבון, משרד עורכי דין, עם ותק, אתה משהו יציב, יש לך את הקליינטורה הקבועה שלך מהמקום. אתה יודע, התפקידים שלנו הם, גם שלך, גם שלי, הם משתנים. כלומר, אנחנו יכולים היום לעבוד ברמת גן, מחר לעבוד באזור אחר. הלקוחות שלנו משתנים הרבה פעמים, דברים כאלה. עוד פעם, תלוי איך מסתכלים. לעומת זאת, כך עורך דין פלילי. יש לה קליינטורה קבועה, ברוך השם, לא חסר כאן פלילים בארץ, ככה.
הוא עושה משרד בכמול כלא רמלה.
הוא יכול לעשות, כן, לא, זה לא כדאי, אבל, או בכלא, הם יעשו לו אאוטסורסינג של חלק מתא כלא, אבל זה לא יקרה. אותו דבר גם רואה חשבון, שאתה, יש לו קליינטורה, בדרך כלל אנשים לא מחליפים רואה חשבון ביום-יום, גם פה יש לך את הקליינטורה הקבועה שלך. עכשיו, אם אתה במקצועות אחרים, אתה צריך לעשות ניתוח טוב-טוב, גם מבחינה פיננסית.
נכון, אבל שם לב שאנחנו הלכנו לעולם המשרדים, ולמה שנקרא למקצועות חופשיים.
כן, אבל אני מתכוון לסכל, בשני המקצועות האלה, אחד היתרונות שההכנסה, יש להם ריטנרים מאוד מאוד קבועים. אתה יודע, הרואה חשבון שלי יודע שכל ראשון לחודש יש לו צ'ק מני, עד שאני אעזוב אותו, וכמוני, אותו דבר, עורכי דין פליליים, עורכי דין מסחרים, יש להם את ה... את הריטנר הקבוע במשרדים.
אבל גם הוא, איך אמרת, ירצה מדי פעם לשדרג את עצמו. וזה בסדר, תוכל למכור את המשרד הישן שלך משנת 2000, ולעבור למשרד חדש שנוצר בשנת 2020.
אז תגרור את המשכנתא, אם יש לך משכנתא.
אני מאמין שב-20 שנה כבר הספקת להחזיר את הכל.
כן, כי זה גם משכנתאות ל-20 שנה, למרות שכבר נותנים גם אפילו ליותר היום. אבל כן, המטרה היא, אני חושב שמי שיש לו את ה... מי שצריך את זה בשביל עצמו...
לשימוש עצמי.
זה נכון, אבל לבחון את זה טוב, טוב, טוב. לא להגיע למצב שאתה מכניס יותר, שאתה צריך להתחייב יותר מדי מה שאתה אמור לשלם שכר דירה. לחשוב מה קורה בעסק שלך בחודש אוגוסט, בואכה חודש אוקטובר, החגים. כי זה הכל עניין שתזרים.
אז יש פה בחישה הזאת, בהחלטה אם לרכוש או להשתמש בסחירות, יש קודם כל החלטה שהיא כלכלית, האם זה נכון לי לעשות את זה, וגם אם אני קונה, באיזה אופן לעשות את זה, עם השקעה אישית, פרטית, או השקעה דרך העסק עצמו, משרד פירמת עורכי דין גדולה, סביר להניח שהפירמה היא זאת שרוכשת, ולא כל עורך דין בפני עצמו, כי גם פה הייתי רוצה לגעת, ואז אני אומר, רגע, נסגור את הנקודה הזאת, אם זו החלטה כלכלית, תתייעצו באנשים שמבינים בהיבט הכלכלי, ולא בהיבט...
כן, זה לבנות תוכנית, זה להבין, גם דרך אגב, עם הרואה חשבון, איך עושים את זה נכון, איך מזדקים יותר, איך אתם... יש כאן הרבה החלטות ש... אבל סתם, לבוא ולהגיד...
אבל עכשיו אני חוזר רק רגע לדוגמה שלך ושלי, אני רוצה משרד של 30 מטר, במגדל מסוים, ולפני שיצאנו להפסקה, סיפרת על אלה שקונים ומחלקים. אז אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד פשוט. יש הבדל מאוד משמעותי, בוודאי ובוודאי במחירה של הנכס. אם קניתם נכס שהוא 30 מטר, אבל הוא רשום על שמכם, לבין אם רכשתם נכס שהוא 30 מטר בהסכם שיתוף עם עוד 10 אנשים שרכשו את המשרדים בצמוד אליך. כי בהסכם שיתוף יותר מורכב למכור.
הסכם שיתוף זה הכללה של כל יועצי המשכנתאות, אנשי התיווך ועורכי הדין.
יפה, עכשיו...
שהם דווקא מרוויחים מזה עורכי הדין.
תספר לנו למה מבחינת משכנתה יותר מורכב לקבל משכנתה בהסכם שיתוף.
דרך אגב, זה לא קשור אם זה משרד או לא משרד.
ברור. אנחנו פשוט בעולם המשרדים כרגע. אני מרגיש עכשיו בקומה 40, מסתכל על הנו.
כן, אבל מאוד מאוד פשוט, הרי... בסופו של דבר, כשאנחנו קונים בית, אנחנו קונים, או משרד, אנחנו קונים 4 קירות, רצפה, ומקרקעין שקשורים לאותם 4 דירות או רצפה. עכשיו, שאנחנו... נכון שאם אני קונה דירה בקומה חמישית של 100 מטר, או משרד של 30 מטר, שנבנה בסופו של דבר על איזשהו 300 מטר רבוע, אין לי... איפה הרצפה שלי? איפה הקרקע שלי שם? הרי תחשוב, אני אלך דווקא לעולם הדיור ברשותך.
בכיף.
לבנות בית בסביון, או לבנות בית בירוחם, בלי להעליב את הירוחמים, העלות של אותו בית בדיוק היא אותה עלות פחות או יותר. אין כאן הבדלים, כי זו אותה בריכה ואותם עריכים ואותם פועלים. לעומת זאת, הקרקע היא שונה. העלות האמיתית זאת הקרקע. זה ההבדל. עכשיו, כשאני חוזר לבית, ואני יודע שיש לי... איך קוראים לזה? שיש לי הגדרה חד ערכית, שאני יכול היום להגיד איפה הנקודה שלי בקרקע. איפה אני יכול לשים...
יכול גם בהסכם שיתוף.
כן, בהסכם שיתוף.
לבוא ולהגיד, הנה הסרטוט.
נכון.
ויבוא שמיים איתם בבנק ויגיד, כן, זה מאוד ברור שבהסכם השיתוף, הדירה הצפון מזרחית, שהיא יחידה, או שיש שתיים בקומה, והיחידה הצפונית,
נכון.
זיהיתי אותה בבירור, יהיה יותר קל לקבל בהסכם שיתוף.
נכון, אבל צריך לזכור
ש... סלש מושה, יהיה יותר קל לקבל משכנתה, מאשר כשהמסמכי יסוד הם נעלמו לנו.
ברור, ברור, ברור. הדברים האלה צריכים, בסופו של דבר, מה הסיבה שהבנק נותן לנו? הבנק נותן לך משכנתה, כי הוא רוצה לקבל לך את הכסף כל חודש. וחס ושלום הוא לא יקבל לך את הכסף, הדבר האחרון שהוא יעשה זה לפנות אותך ולמכור את הנכס. אבל, במידה והוא יצטרך לפנות, הוא רוצה לעשות זה מהר. הוא לא רוצה להיכנס לעניינים, הוא רוצה לדעת שזה ה... שכאן המעטפה. כאן המעטפה שמוציאים אותה, פותחים אופציה שם את הכסף. בדימוי. וברגע שיש לי ייחוס חד ערכי, שאני יודע איפה בדיוק התת חלקה שלי שמשויכת אליי, באותו מגדל משרדים, אז הבנק נגיד, אין לי בעיה, תת לך משכנתה, הרבה יותר קל לי. אבל ברגע שיש לי הסכם שיתוף, אפשרי, זה קל, אבל מבחינת הבנק זה סוג מסוים של סיכון. כי הסכם שיתוף הוא דרך אגב חייב להיות רשום בטאבו גם, ולמה לא עשיתם לזה פרצלציה, ולמה לא עשיתם, כלומר, יש כאן כל מיני שאלות שנשאלות, כי מבחינת הבנק הדבר הכי טוב, שיש לי מעטפה, מבחינת ברגע שיש לי הסכם שיתוף, יש לי הרבה מעטפות שאני צריך למצוא את המעטפה הנכונה. עכשיו, כאלה שאין להם בכלל הסכם שיתוף, כל האלה שקונים בניינים, ואתה יודע, חברות משקנות, ולא עשו את זה 30 שנה, זה כבר עניין אחר, אבל שם בכלל. אבל כן, יש הבדלים, ו...
אגב, אם יש לנו שבוע שוחח איתי, גם כן, לקוח מנתניה, אני בנתניה הרי לא פועל ולא עובד, שאומר לי, תשמע, אני פונה אליך כי אמרו לי שתדע לחלץ אותי. אמר לו, מה הסיפור? אומר, יש לי שתי דירות בבניין משנת 1967, שהיזם נשאר עם חוב לרשויות, הוא לא יודע בדיוק למי, וכמובן שכבר עברו 52 שנה מאז, והוא כבר לא בין החיים, ואנחנו לא מצליחים למכור דירות.
ברור.
אמרתי לו, אתה צריך עורך דין טוב, שידע לחלץ אותך.
הדבר היחיד שהוא יכול לעשות זה למכור את הנכס במזומן, בלבד. בנקים לא ייתנו לו משכנתה שם.
לקונה.
לקונה. והסיבה היא...
ורישום?
רישום הוא יוכל כעיקרון לעשות, מן הסתם תבוא העירייה ותרצה לראות שאין חובות.
או עירייה או מישהו אחר, או גורם אחר.
או גורם אחר שאין חובות, אבל לצורך העניין, בנתניה...
יכול להיות שאין פרצלציה אפילו.
אין פרצלציה. דרך אגב, נתקלתי במספר נכסים כאלה בנתניה, הרי שאנחנו קונים נכס, יש לנו חברה משכנת שמנהלת את הרישומים, וכעבור...
איקס שנים,
שנתיים, חמש שנים, עשר שנים, 12 שנים, עורך הדין אמור להסדיר את הרישומים ולבנות את אותו הסכם שיתוף, להפוך אותו לתת חלקה ועם הגדרה. עכשיו, ברגע שאין את זה, והיה לי מקרה כזה לפני שנתיים, גם כן בנתניה, שנכנסים לנתניה, באחד הרחובות הראשונים בצד ימין, מהכניסה מול הקניון שם, לא עיר ימים, הכניסה השנייה, לא פולגש, ראשית, לא משנה. ברגע שאתה...
הרצל.
ברגע שאתה נכנס לדבר הזה, אף בנק משכנתאות לא נותן. עכשיו, אמרו, אוקיי, בוא נעשה הסכם שיתוף. אתה מבין שבניין שעומד כבר 40 שנה, אף דייר לא רוצה הסכם שיתוף, כי כולם כבר עשו שם חריגות בנייה כאלו אחרות. אתה צריך להביא תסריטים, אתה צריך להמציא את הכל מחדש. זה רק למכור את זה למישהו במזומן, כי בנקי משכנתאות שם לא ייתנו משכנתא. ומה זה אומר למכור למישהו מזומן? אם הדירה שווה 1,600,000, אתה רוצה מזומן? בוא נשחט אותך.
ברור. בעיה.
אז זה העולם של הסכמי שיתוף.
רק בשביל לסגור את הנקודה הזאת, דיברנו על הטרנד של הישראלי, בואו נקנה דירות, בואו נקנה דירות להשקעה ב...
מנה, גם רחול, סתכל. היה גל מטורף. הוא נכון שהוא נרגע קצת?
לא יודע. לא יודע, אני חושב שהוא זז.
או שהפייסבוק שלי הזיז אותו פשוט.
לא, קודם כל יכול להיות, אבל בוא נגיד כזה דבר. לפני מספר שנים, הלהיט היה גרמניה בענק. אחר כך, בוא נגיד שלפני שנתיים, הייתה לי תחושה שהאנגליה היא המקום, דיור מוגן באנגליה, היה הייפ מאוד גדול, כמובן שזה הייפ שיווקי. הייתה תקופה שברצלונה הייתה בלמעלה. יש לי תחושה שמזרח אירופה, אנחנו הרחנו לפני שנה בדיוק את הבנות החמודות, קורל ו... ריל אריה, אתה זוכר את שתי הבנות ש...
קורל ו...
כן.
שכחת את השם שלה.
את קורל את השם זוכרים כי הוא מאוד שונה.
אוראל.
יכול להיות, לא זוכר את השמות, שהם בעיקר במזרח גרמניה לשעבר. אני חושב שאני קורא כל פעם שהישראלים מחפשים, אז היום, אני חושב שבתומי זה הלאית, אולי גם אוקראינה, בנוסף לגיאורגיה. תחושה שישראלים ממלאים מטוסים לאתונה וגם כבר היום לסלוניקי וקונים. אני עוד פעם מבקש לחדד, זה נכון לקנות דירות וזה נכון לקנות דירות להשקעה, ואני לא מכיר איזושהי סבתא שקנתה לפני 50-60 שנה איזשהו נכס בקיבינימט, והיום הנכדים לא באים ואומרים לסבתא, שיחקת אותה, איך ידעת לקנות? כי המחירים מסתבר בנדלן הולכים ועולים, הולכים ועולים, הולכים ועולים. אגב, יש ניתוח מעניין של 150 שנה אחורנית, האם נכון להשקיע בנדלן או האם נכון להשקיע במניות? התשובה היא לא חד משמעית.
כן, זה פחות או יותר...
לא חד משמעית. כי כמו שפה יש נפילות, גם פה יש נפילות. אני מזכיר לך שגם אצלנו היו אנשים שקנו בגרמניה ולא הצליחו עוד לקבל את הנכס שלהם. היו אנשים שהלכו והתלהבו מההשקעה בחול, ואז קמו חברות שלא נזכיר את שמם, שהם חברות שכאילו אתה משקיע בקרן, שאתה משלם 5,000 או 10,000, יש יחידות השתתפות, 25,000 דולר, 50,000 דולר, 100,000 דולר, אתה קונים כולם ביחד, שיתוף, כולם ביחד, אתה לא יכול לקבל החלטה בעצמך, הקרן היא זאת שמנהלת, ואחרי איקס שנים היא אמורה למכור את הנכס, ואתה אמור לקבל את ההחזר שלך עם הרווח. גם פה, אתם הולכים לקרן מסוימת, תבדקו אותה טוב טוב טוב, ואחרי שבדקתם את הקרן, תבדקו את ההשקעה טוב מאוד, כי זה שהייתה להשקעה נהדרת במדינה מסוימת בארצות הברית לא מעידה על ההשקעה הבאה.
תבדקו מי נמצא מאחורי הקרן. אני,
זה
אני...
תמיד נכון, זה תמיד
זה, נכון. זה, אני אשמע, אני מת להשקיע באירופה, אבל זה מפחיד אותי. הסיפורים מפחידים אותי. אתה לא דובר את השפה בחלק גדול מהמדינות, את החוקים שלהם. בסופו של דבר אתה לא... אתה לא יודע איך אתה תקבל, איך אתה תמשוך את הכסף שתרצה למשוך את הכסף. אף אחד לא מבטיח לך את הדבר הזה שיקרה, שזה יעבוד כמו שצריך. שמע, זה... אבל זה גם כן...
אז כנראה שאנחנו נשאר עם דירה אחת או שתיים, ולא יותר, כי אנחנו שונאי סיכון, ואנחנו לא מוכנים לקחת את הסיכון הזה עלינו. ולעומת זאת יש אנשים שמחזיקים גם בישראל הרבה דירות, וגם בחול הרבה דירות, והם כנראה יודעים להסתדר, וזה מה שיפה.
לא, זה בסדר, אתה יודע, אני... תשקיעו.
זה נכון להשקיע בנדלן, זה נכון, אבל תעשו, תגדרו את הסיכונים, כמו שאותו יזם שמוכר למישהו ב-50 מיליון שקל ברזל, אני לא מאמין שאין לו ביטוח אשראי. גם אתם, תבדרו. דרור,
אתה קונה אוטו, אתה בודק את האוטו, אתה בודק את השוק שלו. אני לא מדבר על בדיקת רכב, אתה בודק שוק שלו.
כן.
אתה אומר, תוך כמה זמן נמכור אותו, מה אני אעשה איתו הלאה? כולה פקקתם 100, 150 אלף שקל, לא מזלזל בזה. כן. אתה קונה נדלן ועוד נדלן שאתה...
לא, זה הבעיה. הבעיה היא שהישראלי פתאום הלך לקנות דירות ביוון בפחות ממחיר רכב, ואומר, וואלק, מה זה? זה פיצוחים לשבת. אנשים קונים דירות, 2-3 דירות במרכז התונה, חושבים שזה מרכז התונה, בלי לזלזל חס וחלילה.
שוכחים שנכנסים לסוג של חתונה קתולית.
ברור, לא מבינים את המשלכות. לא מבינים שהדירה תישאר ריקה עוד הרבה זמן.
דרור, ככה, אני שמעתי על אירוע בגרמניה. בן אדם קנה בזיל הזה בגרמניה, אני חושב אפילו לא רחוק מברלין. כעבור חודשיים, מערכת החימום של כל הבניין
קרסה.
זה עניין של 100 אלף אירו בערך. שמתחלק בין 10 דיירים, עכשיו אתה פתאום צריך להכניס 10,000 אירו, זה 50,000 שקל, אז היה. כלומר, זה לא, ואתה חייב, הנה, בוא נמצא את הקומבינה איך לא לעשות את זה, נפיל את זה על מישהו. זה הדברים האלה צריכים להבין, להבין את החוקים, את הסיכונים.
צריך להבין, אתה, כשאתה רוצה לקנות נכס בברלין, או בכל מקום שהוא, אפילו הוא כבר מרוחק ממך, ובמדינה אחרת אתה חייב לסמוך על הגורם המקצועי שילווה אותך. ולהחזיק משולש קדוש של מתווך, של שמי ושל איש מימון, בשביל לעשות עסקה נכונה. לא אומר לכם לא לעשות, אני אומר לכם תעשו, אבל תעשו אותה מחוקה, תקטינו את הסיכונים, אל תגדילו אותה.
בסדר, תראו את הנכס, תסתובבו.
ולצערי הרב אני אומר, אליי הם מגיעים, אחרי שהם הבינו שהם אכלו אותה. סיפור מלפני 4 ימים שעוד לא פתרתי אותו, מתקשרת אליי בחורה מבוגרת, יש להם בית. בשווי 100 אלף אירו באיזה חור וכיוון הגבול עם הולנד, סקסוניה התחתונה. זאת אומרת, אני חייבת למכור, אני לא מדברת את השפה, לא ניכנס לאיך זה הגיע אליה. ואני כנראה לא אוכל למכור את זה שם, אז אני צריכה למכור את זה למישהו כאן ולהעביר כסף למקומות אחרים. סיפור, סיפור, סיפור. הייתה משוכנעת שיש לה, שהיא מסודרת, כי יש לה נכס ששווה 100 אלף אירו. בתכלס, יש לה נכס. שהיא לא מצליחה להזכיר אותו, כנראה לא שווה 100,000 אירו, עם בלגן הימים על הראש. דרור, תעזור לי.
דרור, אז שמע, אין לנו כמעט זמן, אבל אתה מכיר את הסיפור של הנכס שאני מנהל אותו בצ'כיה, כן. שהוא לא שלי, ונכנסתי כן. לנהל אותו עוד פעם, אין לי שום אחרת, שמסתבר שיש שם בעיות רישומיות, כן. ומנסים למכור אותו, והמחיר נפל
אני מ... אני אספר לך שאת הבעיות הרישומיות, סיפר לך המתווך שחיברתי אותך אליו.
אני חושב שכן, אני לא זוכר...
אחד מהם, חיברתי אותך...
כן, לא, יש בעיה רישומית, יש בעיה דרך אגב של... יש שם נהר, אז יש...
יש ירידה.
ירידה לנהר, אז הביטוח לא מבטח על הצפות. עזוב, פתאום נכס של 15 מיליון קרונות...
לא הצליחו למכור אותו?
לא, עזוב, ירדו כבר ל-7.5 מיליון קרונות. שאני לא רוצה... אין לי מחשבון כאן, וזה בערך 0.5 מיליון אירו, אני חושב, משהו כזה, כלומר... כלום.
עוד פעם.
אני מרוויח היחיד מהעסק הזה.
גם אם אתה יכול לקנות, ואין לך, אתה לא צופה. אתה אומר, תראה, מה אומר הישראלי? וואנה, בשביל 60 אלף שקל. שתשב לדירה באתונה ש... וואלה, כשהילדים במקום לנסוע לעיין אפה, ייסעו לשם. הוא לא מבין שזה יכול להיות מתנה אוכלת.
שמע, השותפים בנכס הזה אומרים, אנחנו רוצים להיפטר בכל מחיר.